הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
שלום שלום, אז הנה יקרים, צהריים טובים, בשם השם נעשה ונצליח. צוות התוכנית שלנו היום, קובי סגל, עורך ומפיק, מוטי קופפר לביצוע הטכני. כשאני מגיע קצת ישנוני, אז מוטי אומר לי, אתה לא הפוך על הפוך, אתה הפוך על הפוך. אבל אני אשתדל להיות גם על הפוך על הפוך. ולספר לכם כך, היום יהיה לנו כאן סיפור מחזק מאוד אחרי הפרסומות. לפני כן, אבל בפתיח אני מבקש לומר שמאוד חשוב לחזק את עם ישראל. אסור להפחיד, אני זוכר שרבי אלעזר אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אומר, תשתדל שהשדרנים לא יפחידו את האנשים. גם שצריכים לחזור בתשובה, לא להפחיד אנשים. מתיקות, עם חביבות, לתת כוח, לתת אמונה, ביטחון, תפילה, תשובה וצדקה. זה בעצם המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ואנחנו לקראת גאולה. אני לא מחדש לכם כלום. בעזרת השם היא תהיה בקרוב, כך אנחנו מאמינים ומצפים. אבל מצד שני, גם צריכים לדעת לדבר נכוחה על המצב. כי יש כאן לא רק את הפן הרוחני של התשובה והתפילה והצדקה וכו' וכו'. יש פה גם את הפן האישי שהוא חברתי, כלכלי, צריכים להיות חכם עיניו בראשו. והדבר הראשון שאני חושב שצריכים להבין, שכנראה מה שהיה כאן לפני 5 שנים, אפילו לפני 5 חודשים, כבר לא יהיה. אנחנו התרגלנו למצבים שבאים וחולפים, ואנחנו ממשיכים בכיף שלנו, ובבין הזמנים שלנו, ובטיולים שלנו, ובבתי מלון, ובחולים. היום בית מלון הוא משכן לפליטים, חול כמעט סגור. מי מדבר על כל הדמיונות של הנאות והתענוגות? כל הזמן שומעים ברדיו, עוד הותר לפרסום, ועוד פצועים, ועוד הרוגים, ומי שנכנס שזה יותר מדי, יכול כבר להשתגע שרואה סרטונים, או רואה את הפצועים, קטועי האיברים, או כל הסיפורים הנוראים של המשפחות השכולות. זה מצב שאנחנו לא רואים שאנחנו יוצאים ממנו בעוד שבוע, שבועיים. והמחשבות שלנו צריכות להיות כאלה, שנהיה פה מצב חדש, ואנחנו צריכים להבין אותו, ולצד האמונה והביטחון והתפילה וכו' וכו', להתחיל ללמוד לחיות איתו, ולצערי הרב, גם אולי, אני לא יודע, אולי יכול להיות יותר גרוע. ובואו נעשה רגע סימולציה לעצמנו. תארו לכם שלפני 4 חודשים, היה עולה כאן לשידור, אני לא יודע מי, גורם רוחני, צדיק נסתר, אליהו הנביא, רמטכ"ל, לא יודע מי, לא דן חלוץ, זה לא רמטכ"ל, זה דביל, אני מדבר על דמות. והוא היה אומר ככה כאן בשידור, תדעו לכם שאנחנו לפני אסון גדול בדרום, 1,500 הרוגים, אגב נכון לעכשיו, מתוכם כ-500 חיילים, אלפי פצועים, חטופים, אנחנו נתמודד עם 7 גזרות, וכו' וכו' וכו'. כשלפני 4 חודשים היה כאן כאילו בסדר, הכל טוב, היה קיץ כזה נחמד, שקט. חשבנו שבעזה יש חמאס, איזה כנופיה של עבריינים טרוריסטים, לא איזה צבא רוסי או אמריקאי, ומי בכלל היה מאמין לאותו דובר, היה נשמע לנו עזול, עזוי לגמרי. אבל מאזינים יקרים, לפני 4 חודשים זה היה לפני ראש השנה האחרון, ופתאום הגיע ראש השנה האחרון, ואנחנו כולנו למדנו בגן, שבראש השנה, כולם עוברים לפניו כבני מרון, השם שופט את כל העולם, ואת כל הארצות, את כל המדינות, איזו לחרב וכו'. וכנראה שבראש השנה האחרון נגזר, בינתיים, לפי מה שאנחנו רואים, ברבע השנה שעברה, תשרי חשוון כסלב, אמצע טבת, כמעט שליש מהשנה, שאנחנו בתוך סיפור, בתוך סיפור ארוך, שזה, אני מאוד מקווה, שלא יבוא היום והתחילו להשתמש בביטוי, הבוץ העזתי. כי זה חתיכת סיפור, וזה סיפור ביטחוני, שנראה לכולם מלחמה שרוצים לקבל דיווחים ועדכונים, ומתי נחסל אותם, ונגמור אותם, ונשמיד אותם, ונקטוש אותם, וזרועות המחץ, וכוחות האש, וכו' וכו', אבל זה סיפור שמשליך גם על הכלכלי. המלחמה עולה מיליארדים של שקלים, וכרגע זה בא חשבון גירעון, ואתם כולכם יודעים איך מחסלים גירעון. מחסלים גירעון על ידי הציבור, הציבור שיעלו לו מיסים, יעלו לו דמה, וצריכים להתחיל גם לחשוב על זה. מי שאין לו כסף, אז הכי כיף לו. אין לו היום, לא יהיה לו אז, מה אכפת לו? מי שיש לו קצת, צריך לחשוב, להשתמש בתבונה, לשמור לימים שכנראה יהיו יותר יקרים מהיום. וגם בביטחונים, דיברנו פה לא פעם, לא צריך להיות גאון כדי להבין שבמצב כזה, טוב שיהיה בבית איזושהי פינת חירום קטנה, עם דברים שלא מתקלקלים, כמו תאורת חירום, כמו מים, כמו מצות או קרקרים, אוכל שלא צריך חשמל, עסקיות אשפה, מגבונים לחים, כל מיני דברים שדיברנו על זה פה. זה מפחיד? זה לא מפחיד. אנחנו עוד מעט נלמד כמה לא לפחד. אבל עיניים בראש, אתה רואה שזה קורה, שזה מתגלגל, מישהו היה מאמין שעכשיו יהיו 150 אלף אנשים בכלל לא בבית שלהם? זרוקים בכל מיני כוחים? קוראים פה דברים, השם מנהל פה את העולם, והוא עושה את זה כמובן לצורך רוחני, שנחזור בתשובה ונזרוק את כל השטויות והדמיונות שלנו ונתכונן לגאולה. אבל תוך כדי גם צריך להיות חכם עיניו בראשו וצריכים לחשוב על זה. עכשיו בעניין הפחד. אני רוצה להגיד למאזינים פה מהבית הלוי, מאמר הביטחון משהו, שמאוד חשוב, זה נשמע נוגד את כל מה שאמרתי, אבל זה לא נוגד. אנחנו מצד אחד מדברים על מציאות שצריכים ללמוד לחיות איתה, ומצד שני מציאות שאנחנו לא מפחדים ממנה. כי אם אדם מפחד, אז הוא מזיק את עצמו ואת הסביבה שלו. אומר הבית הלוי בשורה הראשונה של מאמר הביטחון, חובת הביטחון בא בפסוקים הרבה רבו מספור. אנחנו מצווים על ביטחון בכל התנך כולו. ולא רק שמצווים, הוא מביא כאן ראייה שזה מצוות עשה מן התורה. כמו להניח תפילין, כמו לשמור שבת. יש מצווה לבטוח בהשם שישמור עלינו ויגן עלינו וכו' וכו'. ומי שמחסר בביטחון, זו עבירה גדולה. לא לסמוך על ביידן ולא על לא יודע מי, לפתוח רק בהשם. ואז מה קורה? קורה פה, אדם נכנס למעגל סגור, אני אומר את זה בשפתנו, תכף נקרא את זה במילים שלו. יש כלל שבן אדם פוחד ממשהו, המשהו הזה בא עליו. ואני ראיתי את זה בעיניים שלי כמה פעמים בחיים שלי, בכל מיני מקומות שהייתי, מי שלא פחד לא קרה לו כלום, מי שפחד נפגע. כי הפחד הוא המלכודת. אומר הרב, בוא נחזור ללשונו הקדושה. והעבירה הזו, שלא בוטחים בהשם, גורם לו ליפול. כי אם הוא לא בוטח בהשם, אז במי הוא בוטח? הוא בוטח לפחד. אולי יהיה ככה, ואולי ככה. אם הוא בוטח בהשם, אז הוא לא מפחד. השם יודע מה לעשות, נקודה, שלום. אבל אם הוא מתחיל לפתוח בכוחות גשמיים, אז מתעוררים גם מלא שאלות וספקות. וזה מה שאומר הרב. והעבירה זו עצמה גורם לו ליפול. כמאמר הכתוב במשלה, מי לנו חכם כשלמה המלך שאמר, חרדת אדם ייתן מוקש. הוא בוטח בהשם יסוגה. הדבר שאתה חרד ממנו, זה המוקש שלך. והשם שאתה בוטח בו, הוא יסגב אותך. יש פה חידוש גדול מאוד מאוד של הבית הלוי. רק אני אקרא עוד שתי שורות ואני אסביר אותו. דעל ידי שיחרד האדם ויפחד מאיזה דבר ולא בטח בהשם, זהו עצמו גורם לו, שימו לב פה עכשיו למילים, לדיוק, לדקות שבמילים, זהו עצמו גורם לו שינתן לפניו מוקש שלא היה כלל מקודם באותו הדבר. הוא בוטח בהשם יסוגיו, וגם מהצרה שהיה בו ינצל. שימו לב מה הוא אומר כאן. אדם עכשיו פוחד ממשהו. המשהו הזה שהוא פוחד ממנו לא נגזר עליו השמיים. הוא סתם חרדתי, הוא סתם מדומיין. אומר הרב, זהו עצמו שהוא פוחד, גורם לו שינתן לפניו מוקש שלא היה כלל. הוא מביא על עצמו עכשיו מוקש שלא היה כלל, לא נגזר בשמיים. מרוב שהוא מפחד להיות חולה, הוא נהיה חולה. וזה לא היה בכלל בשמיים, לא נגזר. הוא קנה את זה. קנה את זה. מפחד מעין הרע, מפחד מתאונה, מפחד מפגיעה, מפחד במלחמה, כל מה שאתה מפחד, בום, מגיע. כל שכן שזה לא נגזר בכלל, אם זה נגזר, עוד יותר גרוע. אבל תראו בביטחון, קורה משהו הפוך לגמרי. הוא בוטח בהשם יסוגיו, דגם מהצרה שהיה בו, זאת אומרת, נגזר עליו השמיים צרה. לא כמו הקודם, שמהדמיונות שלו, והפחד שלו הביא על עצמו מה שלא נגזר, זה הבוטח עכשיו בצד הקיצוני השני. הוא נמצא במקום שנגזר עליו משהו מהשמיים, אבל הוא בוטח בהשם. אומר הרב, הוא בוטח בהשם יסוגיו, דגם מהצרה שהיה בו ינצל. כך הוא מביא בירמיה, כתוב, אל תחת מפניהם, פן אחיתך לפניהם. נדמה לי שזה היה אלישע הנביא, שהוא הלך עם, עם המשבק שלו, והיו הרבה כוחות של אויב, והתחיל השמש לפחד, ואמר לו אלישע, אל תפחד, אנחנו מוגנים. אנחנו, אומר לו, מה מוגנים? כבוד הרב, תראה כמה קצת אנחנו, ותראה כמה מיליונים הם. ואז הוא הביר לו יד על העיניים, פקח לו את העיניים, והוא ראה פתאום על הערים מסביב, מיליונים של מלאכים על, על סוסי אש, שמגין, אמר, אתה רואה את כל אלה? מה אתה מפחד? אי, למה? אנחנו לא רואים, אנחנו מפחדים. אבל אדם שבוטח בהשם, אז הוא מוגן, והוא שמור, והוא מוקף. ומה זה לבטוח בהשם? לבטוח בהשם זה לדעת קודם כל את היסוד הראשון של האמונה. והביטחון הוא היסוד השני, הקומה השנייה. אין לי זמן, אז נגיד את זה ממש בקצרה, וישמע חכם ויוסף לקח. יסוד האמונה בנוי על ההכרה, במציאות השם, שהשם נמצא, והשגחתו, שהוא משגיח, ויכולתו, שהוא יכול הכל, ואין דבר שנעשה בעולם בלעדי רצונו, לא בחמאס ולא בחיזבאללה ולא בעולם כולו. זה יסוד האמונה. על הידיעה הזו, אדם מוסיף גם, שהוא בוטח בבורא עולם שיעשה בשבילו את הכי טוב. יש הרבה דיבורים בנושא הביטחון, אם לבטוח שיעשה את מה שאני רוצה, או מה שהכי טוב לי, אבל זה הכיוון. שאדם מחבר את עצמו להשם, זה כל הכוח שלנו מלבדו. שאדם מחובר לשורש של הכל וליסוד של הכל, אז לא יהיה לו פחד. לכן מצד אחד אתה תשמע חדשות, זה בסדר. תתעדכן, לא בשגרון כל שעה וכל רגע וסרטונים וכתבות ועיתונים. תשמע ככה, פעם ביום, פעמיים ביום. צריך להיערך, תיערך. מצד שני, אין פחד. וזה לא סתירה, אדרבה. זה הולך ביחד. אנחנו מזמינים לדבר איתנו אחרי הסיפור היפה שיהיה כאן אחרי הפרסומות. תעלו, תדברו, תחזקו, תגידו, אנשים בלחץ, אנשים שבורים, קוראים פה דברים, כל יום הרוגים, כל יום פצועים, אז זה טוב שאנחנו מחזקים אחד את השני. הטלפון הוא 03-500-93-93, זה המספר. אשמח לדבר איתכם על זה או על כל נושא שתרצו, אבל לפני כן, אני אדבר עם רב יקר, שהוא היום אחד מכוכבי הנוער והצעירים, שמשיבים רבים מהעוון, הוא גם מספר לנו סיפור חזק, וגם מדבר איתו קצת על מה קורה בשטח. אז אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
עכשיו, מאזינים יקרים, אני רוצה להכיר לכם, יהודי יקר, מזכר רבים. מה עוד אפשר להגיד אליך, הרב רביד נגר? שלום, צהריים טובים. הרב רביד נגר, שומע אותנו? הרב רביד? יש לנו פה איזה בעיה, אני מקווה שהוא... לא, אולי הוא שומע דרך האינטרנט, יש לו דילי, אני רוצה אותו לא על האינטרנט, על הטלפון. הרב רביד נגר, שלום, אתה שומע אותנו? יופי, אם יש עיכוב, זה מצוין. שלום וצהריים טובים, הרב רביד נגר, האם אתה שומע אותנו? לא, טוב. בואו נעשה עוד ניסוי, תנסו להשיג לנו אותו. אני רוצה שתשמעו את הבחור הזה, הוא לא בחור, הוא מזכר רבים גדול. ויש לו גם סיפור יפה שאני רוצה שתשמעו אותו, קצת חיזוקים. שלום, צהריים טובים לרב רביד נגר, אתה שומע אותנו?
שלום וברכה, שומע גם שומע, כן.
לא בדיוק שומע גם שומע, קודם לא שמעת, אבל ברוך השם, אתה איתנו. מה נשמע, מה שלומך?
מעולה, מה שלומך?
בואו נגיד למאזינים לפני שמבקשים להזכיר לכם להתפלל על הצדיק הרב חיים עמוס חמוס בן פורטונה, הוא צריך ממש רחמי שמיים, רבי עמוס מנתניה, וגם דבורה בת עליה, שיהיה להם רפואה שלמה. הרב רביד, מה נשמע, מה קורה?
ברוך השם.
שמע, אתה תותח רשת, אתה מזכר רבים, אתה עסוק יום ולילה. תן לנו תמונת מצב של דקה שתיים, לפני הסיפור היפה שאתה הולך לספר לנו, על מה קורה בעולם התשובה, בעיקר בקרב בני הנוער, ששם היה התמחות שלך.
קודם כל, אני לא מומחי, אני אדם פשוט, אבל כן, אני עובד עם הנוער כבר הרבה הרבה שנים, מעל 15, קרוב ל-20 שנה. אוהב אותם, זה האתגר הכי קשה. מה שאני רואה באופן כללי, התחזקות מאוד גדולה, קושי מאוד גדול לאור כל הפיתויים, אינטרנט, וואטסאפ, סנאפצ'ט, טלגרם, כל המראיין בישין, אבל למרות הכל, בעקבות המתקפה הארורה, אני לא אוהב שאומרים השבת הארורה, כי אסור להגיד השבת הארורה, אז אני תמיד אמרתי לתלמידים להגיד המתקפה הארורה בשבת קודש. ובעקבות המתקפה הארורה הזאת, יש המון המון אנשים שהתחזקו. נכון שיש גם כאלה שלא רוצים להניח תפילין וכועסים, אבל הרוב המוחלט שאני מכיר, מה שאני שומע, זה חיזוק פשוט גדול מאוד בקרב בני הנוער, בנים ובנות, כאחד.
בעיקר במה, רב רביד, בעיקר במה אתה רואה, שבת, תפילין, מה קבלות, צניעות?
שבת, כי כל הסיפור הזה קרה בשבת. כל הסיפור קרה בשבת. זה המון המון מקרים של חטופים, לא חטופים, של שיחה של אנשים שניצלו מהאירוע הזה, אמרו, אם אתה תציל אותי, הקדוש ברוך הוא, אני אשמור שבת. יש כמה מקרים כאלה, גם לי יש תלמיד שהיה שם ב... זה נקרא ניר עוז, אני חושב, אחד מהקיבוצים, גם סיפור מצמרר, הוא ראה את כל החברים שלו, לא רוצה לתאר לכם ברדיו דברים שהוא ראה, אבל ממש ממש הוא אמר שהוא לא האמין שאיך הוא ניצל מכל הסיפור הזה, ועוד אחד שהיה בתוך התא של השירותים, וניצל עליה שם עם שתי בנות, וירו בכל השירותים, ובו לא ירו, הוא אמר שהוא מקבל להתחזק בשמירת שבת, ועוד אחד שברח ברגל ורץ כל כך הרבה קילומטרים על גבי קילומטרים, והוא אמר שהוא מקבל שמירת שבת. יש לי באופן סיפור אישי עם תלמיד שהוא התחזק, בא לשיעורים שלי, הוריד את העגיל שלו בשיעור, ואני לא הרב שלו, אבל הוא מתחזק, בא לשיעורים שלי, הרב שלו זה רב מחולון, והוא אמר לרב שלו, היה בזיקים שם, הוא אמר לרב שלו, הרב, אני רוצה להתחזק, תן לי משהו, אנחנו בזיקים פה עכשיו במצב, לא פשוט, תן לי איזה משהו להתחזק. אז הוא אמר, תקשור נעליים כמו שצריך. והוא קשר נעליים כמו שצריך, ואז פעם אחת הוא לא קשר נעליים, אז הוא אומר לחבר שלו, וואי, לא קשרתי היום את הנעליים. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת, מה, גם בנעליים עושים מתוות. אז הם יורדים שניהם למטה, הוא אמר לו, בוא אני אראה לך. הם יורדים, מתכופפים שניהם למטה, והם חוטפים צרור מעל הראש. ככה הוא מספר לי. הוא סיפר את זה גם בלייב, בשיעור שלנו. הוא חוטף צרור מעל הראש, ברגע ששניהם מתכופפים, הוא חוטף צרור מעל הראש. הוא אומר לי, הרב, אתה לא מבין, הייתי אמור למות, הרב, אתה לא מבין איזה ניסים. בקיצור, המון המון התחזקות, המון המון ניסים, המון המון, חבר'ה באים לשיעורים, מתחזקים. יש גם הרבה שמפחדים, אני אומר להם, לא להתחזק רק מתוך פחד, לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אנחנו מלמדים פנימיות התורה, חסידות, טניה, קצת ליקוטי מוהר"ן, בן איש חי, הלכות, אבל בעיקר חסידות, בעיקר אני מראה להם אהבה. זה מה שבעיקר אני עושה.
ואתה טוב בזה, כי אתה אמיתי. תגיד הרב רביד, יש איזשהו סיפור שמתגלגל ממך או בשמך, והייתי רוצה שתספר אותו פה למאזינים, כי אנחנו רוצים להתחזק, אתה יודע, הכי קשה לחזק את עצמנו, את החרדים. חילונים יותר קל, אבל אתה יודע, מי שחושב שהוא יודע, אז זה קשה. אבל אנחנו גם רוצים להתחזק, תחזק אותנו, תן לנו את הסיפור שקרה, לא יודע, עם מי, תתחיל אותו, אני לא אפריע לך.
טוב, ככה, מסופר על בחור אחד שהלך להתנדב, הוא היה בעצם מתנדב בארגון ידידים, ובמוצאי שבת, בשביעי לעשירי, הם קיבלו קריאה מזקה לבוא לעזור, כי היה צורך בכוח אדם לחלץ גופות. אז הוא אמר, הוא היה מתנדב בארגון ידידים רחובות, וגם בחילוצי ג'יפים, כל מיני חילוצים, והם קיבלו קריאה לבוא לעזור מארגון זקה, כי היה צריך כוח אדם. והוא מספר שהוא מגיע למסיבה ברעים, וכל הגופות היו מרוכזות שם מתחת לאיזה מאהל כזה גדול, כל הגופות היו שם מרוכזות. והם מתחילים לחלץ גופות משם. ותוך כדי החילוץ של הגופות, הוא מספר שאחת הגופות פשוט נחקקה לו בראש. זה גופה של גבר, כנראה שהיה לה איזה סימן מעיכה כזה למעלה בראש, הוא מספר לי, זה פשוט נחקק לי בראש. ושבוע אחר כך, במוצאי שבת, הוא מספר לי שהבחור הזה, הגופה הזו שהוא ראה, זה גופה של גבר, אני בהתחלה שסיפרתי את זה, שמעתי את זה מקרי שני, ואמרו לי הוא אמר לי שהוא ראה גופה, אז אני חשבתי בראש, מה זה גופה? זה גופה של אישה, גופה של אישה נקבה. ואז סיפרתי את זה, וזה צבר עשרות אלפי צפיות, ומתקשרת אליי אשתו של אותו בחור שזה קרה לו, התקשרת לאשתי, מכירה את אשתי, מסתבר שהבת שלי והבת שלו לומדות באותה כיתה, בבית ספר. ואז ביקשתי לדבר איתו ישירות, מקור ראשון, ואז הוא אומר, תקשיב, הסיפור, כל מה שסיפרת נכון, אני רוצה רק לתקן אותך בשני דברים. אחד, זה לא גופה של אישה, זה גבר בא אליי בחלום, לא אישה. ודבר שני, עוד הוא דייק אותי שזה היה מתחת לעלים של השלכת. אז עכשיו אני אספר את הסיפור מדויק כמו שהוא סיפר לי. בכל מקרה, הוא מגיע לרעים, מחלצים משם גופות, אחת הגופות נחקקת אותו בראש, וזהו, שוכח מזה. שבוע אחרי, במוצאי שבת, הבחור הזה, הגופה שהוא ראה של הבחור, שנחקקה לו בראש, הוא רואה אותה, והיא באה אליו בחלום, והוא מסמן לו, הוא עומד ליד בית ברעים, ליד מדשאה שם עם בית בקיבוץ רעים, הוא אומר לו, אתה חייב להגיע לכאן. הוא מסמן לו על הרצפה עם היד. הוא מספר שזה בית עם פעמונים בכניסה, והגופה, הבחור הזה עומד מחוץ לבית, הוא אומר לו, אתה חייב להגיע לכאן. והוא אומר שהוא ראה עץ גדול, הוא ראה עלים ברצפה, והוא מסמן לו כאילו שמתחת לעלים יש פתח. יש שם כביכול גופות שלא הובאו לקבורה. עכשיו הוא לא אומר לו, אבל הוא יודע שהוא צריך להגיע לשם. אז הוא שואל אותו, למה דווקא אני? למה דווקא אני? אז הוא אומר לו, אל תדאג, אני רוצה שאתה תבוא, כי עליך יש שמירה, תבוא לפה. אז הוא אומר, לא התייחסתי לחלום הזה בפעם הראשונה, הוא חלם את זה במוצאי שבת פעם ראשונה, הוא לא התייחס. ואז הוא חלם את זה ביום ראשון, בפעם השנייה, שוב הוא לא התייחס. אחרי שזה קרה פעם שלישית, ביום שני הוא חלם את זה פעם שלישית, שאלתי אותו, אגב, מתי חלמת את החלום? בלילה או ביום? כי חלומות של בוקר, יש בהם קצת סימן של אמת. אז אמר לי, זה 5 לפנות בוקר. ואז הבנתי שכבר זה חשוב מאוד, ככה הוא מספר, הוא הבין שזה כבר פעם שלישית, הוא כבר לא יכול לברוח מזה, הוא חייב לעשות עם זה משהו, ואין לו אומץ, כי הוא לא יגיד שהוא השתגע או משהו. קיצור, ביום שלישי הוא מספר שהם יוצאים מאיתור נעדרים ברעים, ושם הוא פונה למפקד שלו, הוא כבר לא יכול לשמור את זה בבטן, הוא פונה למפקד שלו, הוא מספר לו את החלום. הוא אמר לו, תעזור לי, בוא נלך לראות מה יש שם בבארי. אז הוא אומר לו המפקד שלו, מה אני אגיד להם, הבן אדם חלם חלום, בוא נבדוק. בכל מקרה, הוא לא התעלם ממנו. בסופו של דבר, המפקד הזה ניגש לאחד הקצינים שהוא מכיר שם, מכיר שם את אחד הקצינים שהם היו איתם בחיפושים שם, והוא סיפר לו, ואני לא יודע בדיוק מה הוא אמר לו כדי לשכנע אותו, אבל אחרי 10 דקות, המפקד שלו מתקשר אליו, אמר לו, תקשיב, הצלחתי להרגיע לך רכב צבאי עם 4 חיילים, שיכנסו איתך לעשות סיבוב בבארי. ובאמת מגיע רכב, מספר לי שהגיע רכב, 2 חיילים מקדימה, 2 חיילים מאחורה, והמפקד אומר לו, ארגנתי לך ג'יפ, כנס אליהם, כנס איתם, תצאו לעשות צריקה. הם הגיעו לבארי, ואחרי איזה 5 דקות שהם נוסעים, תבין, הסמך חלום, הוא בסך הכל עמד ליד הבית בחלום, עכשיו לך תמצא את הבית הזה בבארי, וגם תיאטה נשמעה. ואחרי 5 דקות שהם נוסעים בג'יפ, הוא מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, מחפש, הוא אמר לי שבחיים הוא לא היה בבארי בכלל. והוא פתאום מדייק הבית. הוא רואה את הפעמונים שהוא ראה בחלום, הוא רואה את המדשאה, הוא רואה את העץ, והוא הולך ומנסה להתמקם במקום שעמד אותו נפטר. ויורדים לבית, החיילים מאגפים את הבית, והוא הולך למקום שהוא זוכר שהוא עמד בו בחלום, הוא מסתכל סביב, ופתאום מסתכל ברצפה, והוא רואה כמו ידית קטנה מברזל. מיד הוא מסמן לחיילים שיבואו, והוא מראה להם את זה, והם כמובן קוראים לעוד חיילים שיבואו עוד כוח ויגבה אותם. אחרי כמה דקות מגיע כוח נוסף, מגבה אותם, והחיילים מרימים את פותחים את הידית, מרימים את הדלת ברזל הזאת, שהייתה מוסתרת מתחת לעלים של השלכת שם, ועולה משם גל של ריח היום ונורא, כי הגופות כבר היו במצב של ריקבון, תחשוב זה כבר שבוע ועוד 3 ימים אחרי, זה משהו כמו 10 ימים. זה הגופות כבר במצב של ריקבון. אז הוא מספר שעלה שם ריח היום ונורא, והחיילים ירדו למטה, הוא לא ירד למטה, הוא אומר, אני לא ירדתי למטה, אני רק ראיתי את הגופות מלמעלה, החיילים ירדו למטה, ומספרים שהם ראו 4 גופות ירויות, והם גם אומרים שלפי האמצעים, הדברים שהם ראו שם, אז היה שם גם מחבלים, כי הם ראו שם סרט כזה ירוק של המחבלים, הם ראו שם גם תחמושת, וזהו, זה בעצם הסיפור המצמרר. שאלתי אותו, למה אתה לא מספר את זה בעצמך? תשמע, זה יותר אמיתי, יותר אותנטי, שאתה תבוא לספר בעצמך. אמר, לא, עזוב אותי, יש לי פחד במה, אני לא אוהב להיות בפרונט. וממש רציתי שאפילו הוא יעלה לספר, התקשבתי לה בפני השידור, אמרתי, תקשיב, בוא, תעלה לשידור יותר, אמרתי, לא, תעזוב אותי, אני לא רוצה, יש לי פחד במה. אבל אם אתה רוצה שיש לך איזה שאלה או משהו, כל שאלה, אתה רוצה שנדייק לך את הסיפור?
לא, אין מה לדייק, אני אגיד לך מה אני אוהב בסיפורים האלה. אני אוהב לחדד את הקשר שיש בין העולם שלנו לעולם הנשמות. שזה שמתו, זה לא שהם התנתקו והם באיזה גלקסיה אחרת. הם לא בגוף, אבל הם איתנו והם חוברים איתנו והם יודעים והם מתפללים עלינו. ואנחנו שולחים להם חבילות, לומדים בשבילהם תורה, עושים קדיש, עושים תיקון נפטרים.
ממש ככה, ממש ככה.
שאנשים לא
יחשבו... אתה רוצה לגלל חסוד?
כן.
משה, אתה רוצה לגלל חסוד?
כן.
הרבה זמן, הרי אני שידרתי בערוץ 2000, ואתה היית שם ודיברנו, ושמעתי הרצאה שלך, שתדע לך, שמעתי הרצאה שלך, שאתה אמרת שיש כמה דברים שקורים אחרי שאדם נפטר, אחד מהדברים, יש כמה תשוקות, אתה אמרת שיש כמה תשוקות.
מדרש חמש תשוקות אל הגאון מווילנה.
חמש תשוקות, בדיוק חמש תשוקות.
כן.
ואחת התשוקות זה התשוקה של הנשמה לחזור לגוף.
נכון.
וכשמובילים את הנפטר מהבית לקבר, מקום הפטירה שלו לקבר, הוא בטוח שהוא יכול לחזור לגוף. ותדע לך שההרצאה הזו ממש ממש חיזקה.
לא, זה לא אני, זה גאון מווילנה, אני רק דקלמתי גאון מווילנה.
אחר כך פתחתי את המקור, זה פשוט הייתה הרצאה מרתקת שמאוד חיזקה. כמו שאתה אומרת, כל הקשר הזה בינינו לבין העולם העליון, מה קורה עם הגופה, מה קורה אחרי הפטירה, הוא שומע אותנו, הוא לא שומע אותנו, זה פשוט מרתק.
זה לא רק מרתק, הרב רבין, זה לא מרתק. כן, כן, כן.
לגבי, סליחה שאני קוטע אותך, לגבי הבחור הזה, עוד משהו קטן שרציתי לציין, כבר בלילה הראשון שהם היו ברעים, והוא הצטרף לזקה עם החבורה של ידידים ברחובות, אז הוא אמר לי, תדע לך, שאחרי המקרה הזה, אני החלטתי להתחבר ליחידה 360. יחידה 360 זה יחידה שמקיפה ב-360 מעלות, את כל מה שקשור לטיפול בכבוד המת, המשפחות של הנספים, הם מטפלים בפינוי גופות במצב קשה, מצבי אסון לאומי.
מה זה, זה אזרחים או חיילים? יחידה זה שם מושג צבאי.
לא, זה אזרחים שמתנדבים, אזרחים שמתנדבים, מסייעים במצבי אסון, רעידת אדמה, מפולות, מגיפות, כל הצוללנים, כל מה שקשור לתאונות דרכים ואסונות, הם מתנדבים. וזה לא יומן כי צריך ממש ממש להעריץ אותם, אנשים לא כל כך מכירים אותם, ומקבלים תרומות גם מאנשים פרטיים, והם פשוט אנשים שפשוט צריכים להעריץ אותם, הם נשארים שם יום ולילה, והם מתמודדים עם סירחון שאי אפשר לתאר, ומי הולך לפנות גופות, הרב משה, מי הולך לפנות גופות באמצע הלילה, זה פשוט לא יאומן כי יסופר, זה אנשים מאוד...
הרב רביד, אני רוצה שתהיה איתי בקשר, אל תיעלם לי, וכשיש לך דברים שיכולים לחזק את עם ישראל, יש לך ערוץ פתוח כאן, טוב? אל תחזק רק את החילונים, תחזק גם אותנו.
בשמחה רבה, משה יקר ואהוב, בשמחה
תודה
רבה.
תודה רבה, מותק, תודה לי.
תודה רבה על הזכות שזה יעמוד לעם ישראל. אגב, אתה שומע משה, רבי משה?
כן, כן.
אני בעוד כמה דקות, אני סנדק.
מה אתה אומר?
מי שרוצה שאנחנו נברך אותו, אם זה בסדר, אני מתחיל להשאיר את הוואטסאפ שלי, שהשאירו שמות לברכה, אני בשמחה.
תשאיר, בכיף, תשאיר.
050-410-6657, תשלוח לי שם ושם האמא.
עוד פעם, 050-410-6657.
הוואטסאפ שלי זה 050-410-6657, זה הוואטסאפ האישי שלי. מי שרוצה לקבל על עצמו איזה קבלה, להתחזק.
טוב, אני אין לי וואטסאפ, אין לי וואטסאפ. תכתוב משה בן רחל, אני אין לי וואטסאפ. תזכור את השם שלי, משה בן רחל,
שהשם מברך את כולכם, תמשיכו לחזק את עם ישראל, וכל אחד מאיתנו שליח לחזק. תודה רבה וישר כוח.
תודה רבה. אפרופו הסיפור הזה שסיפר פה עכשיו הרב רביד, הקטע הזה שהוא שמע אותי, אני אומר אותו בבתי אבלים כבר אולי 25 שנה. וכל מקום שאמרתי אותו, זה עשה התעוררות ענקית ותשובה, והרב שלום אמרו שיהיה בריא, תקשר אליי, תכתיב לי בטלפון מילה מילה מה אמר, והרבה רבנים התחילו לקחת את זה ולהגיד זה בתי אבלים, וזה לא לבתי אבלים בכלל. זה לחיים בכלל. מי שרוצה לקבל את זה, אז אני אמרתי לכם שיש לי דיסק שעשו לי חברים שלי ברדיו, עם הרבה קטעים שלי מעכשיו עד לפני 25 שנה. חלק שכונה, חלק רציני, חלק ברמה גבוהה, חלק דברי תורה, חלק סיפורים. בדיסק הזה יש את הסיפור, את הקטע של הגאון מווילנה שהוא סיפר לכם עכשיו שחיזק אותו. מי שרוצה אני אתן לכם את זה בחינם במייל, אתם יכולים לשלוח מייל לכתובת K 03-616-3525-strudel.gmail.com. נדמה לי שזה רצועה מספר 9 שם, נדמה לי. זה כבר הרבה זמן, אני לא מתעסק עם זה, אבל זה קטע מאוד מאוד חזק. זה כל מי שמדבר בפני קהל, טוב שידע אותו. גם בכלל, כל אחד מאיתנו צריך לדעת את זה. זה נותן לנו כוח וחשק לקבל יראת שמיים, לנצל את הזמן של החיים שלנו. זה כל מבינה, זה לא, מכל מילה שקולה, מדודה. אני טיפה מרחיב, מפתח את זה בשפה שלנו. אז אפשר לקבל את זה במייל, תעשו את זה בדיסק און קי, שימו את זה באוטו, לא יודע מה תשמעו את זה. הדיסק הזה החזיק עשרות אלפי אנשים בכבישים, יום ולילה, יש רק את הדיסק הזה, בלי הפסקה. צפיקה בן דוד, ג'י ברית, קשר אליי, שמע את זה, אמרת, שמע, לא יודע למה אין מיליון כאלה. אז חבל שזה סתם עלי אבק, תשלחו מייל לכתובת K03-616-3525, זה הקו שלנו. strudel@gmail.com, ישתחו לכם את זה, ותשמעו את זה, ותתחזקו, ותחזקו. נצא עכשיו לעוד הפסקה.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
הרב יעקב ארנברג, שלום, צהריים טובים. עוד פעם נפל מהקו, טוב, לא הוא נפל, הקו נפל. היצר הרע משגע אותי היום, הוא לא נותן לי היצר הרע לעבוד. כל מי שעולה הוא מפיל את הקו, ואני צריך לחכות. הרב יעקב ארנברג, שלום, צהריים טובים.
שלום וברכה, הרב לולו, מה שלומכם?
ברוך השם, מה שלומך?
תודה, ברוך השם.
תגיד, מכון ארנברג זה מכון שעושה עבודה גדולה בהדרכה, בייעוץ, ויש לכם מלא קורסים, אבל השאלה שלי ככה, בדוגרי, אתה יודע, מה שונה המכון שלכם מכל כך הרבה מכונים אחרים שיש?
אוקיי, קודם כל זה שאלה מצוינת. אני ארחיב. יש מספר אלמנטים שמייחדים אותנו. המכון שלנו, מכון לימודים מאוד אישי, ואני אסביר מה הכוונה. אנחנו מלמדים בכיתות קטנות, אנחנו נותנים תשומת לב מרבית לכל תלמיד ותלמידה. הטלפון שלי, כראש המכון, המייל הפרטי שלי, נמצאים אצל כל התלמידים. הם יכולים להתקשר ולהתייעץ איתי, כל אימת שהם צריכים. תכלס, הם עושים את זה. יש עוד כמה דברים. ברוך השם, רוב הבוגרים שלנו מנהלים קליניקות מסגשגות. לחלקם כבר יש אפילו שתי קליניקות שעובדות. אחת הבוגרות סיפרה לי השבוע שיש לה כבר רשימת המתנה לטיפולים עד אחרי פורים. הבוגרים והבוגרות שלנו מרצים בארגון הידברות, מרצים בערכים, חלקם מוצאים גיליונות שבת שמחולקים באלפי עותקים, מעבירים סדנאות לזוגות, לחלקם יש תוכניות רדיו קרות. ברוך השם, יש לנו הרבה נחת מהעשייה של הבוגרים.
תגיד, איך בא לך בראש? לא, לפני אלמנטים. איך בא לך בראש בכלל פתאום להקים את המכון הזה? זה לא נולדת עם הרעיון. זה בא לך מתישהו, מתי ולמה?
נכון. ככה, אז קודם כל, ברוך השם, המכון שלנו כבר קיים למעלה מ-10 שנים, והוא נוסע בעקבות יוזמה וליווי של הרב שמחה כהן זצ"ל, שליווה את המכון ואותי אישית יד ביד במהלך העשור האחרון, עד רגעיו האחרונים, גם דיברנו אני חושב אחרי הלוויה שלו.
כן, נכון, דיברנו. כן, כן.
נכון. אז מי שדחף, יזם וליווה מקצועי ותורנית, ממש מורי ורבי לאורך כל השנים, זה היה הרב שמחה כהן. הוא יזם את זה בעצם.
יפה. אז בוא תן לי עכשיו, הרב יעקב ארנברג, בדקה וחצי, משהו כזה, עד שמה שנשאר לי, שתי דקות, את הדובדבנים שבקצפת שבקורסים, כאילו מה הכי חזק, הכי מוביל, שהתלמידים שלך, אם זה עושים קליניקות, אם זה עושים תוכניות רדיו, אם זה עושים טיפולים.
נכון, אז תראה, הפחד של כולם, איך אני מקורס הולך ופותח קליניקה. אז ככה, קודם כל במכון עצמו, אנחנו מתרגלים את את התלמידים, טיפולים אחד על אחד, והפרסם הראשון שהם מקבלים, הם מתורבלים, אנחנו מלמדים אותם מיתוג, איך הם מפרסמים את עצמם. אני חושב שזה מאוד חשוב, אנחנו מלווים את הבוגרים לאחרי הלימודים, בכל עצה שהם צריכים. כמעט כל יום אני מקבל טלפון מאיזה בוגר או בוגרת, והליווי הוא לכל החיים. כיום גם בוגרים לפני 7-8 שנים מתקשרים ומתייעצים איתנו. והם לוקחים איתנו הרבה מאוד דברים לחיים.
במה מתמחים, הרב ארנברג, ב-NLP, בייעוץ נשואין? מה ההתמחויות שיש בקורס הזה?
נכון, אז ככה, אז בקורסים האלה שאנחנו בעזרת השם נפתח עוד שבועיים, וגם להם יש אלמנטים מיוחדים, אנחנו פותחים שני קורסים, כמובן, נשים לחוד, גברים לחוד, קורס ייעוץ נשואין וקורס NLP. אתה בטח גם תשאל אותי מה...
אני אשאל אותך, מה הטלפון, איך פונים אליכם? זו השאלה שעכשיו הכי מעניינת, איך יוצרים איתך קשר או איתכם?
אוקיי, אז ככה, הטלפון שלנו זה 077-95-77-77-1. אני חוזר, 077-95-77-77-1. ברוך השם, אנחנו כבר בעיצומה, בעיצומה של ההרשמה, אנחנו כבר לקראת סוף ההרשמה, כנראה שאנשים מבינים את ההזדמנות, גם מבחינת אורך הקורס, וגם מבחינת המחירים המיוחדים שאנחנו הפעם עושים.
אז הרב ארנברג, אני אחזור למספר, הוא נראה לך קל, אבל מספר מאוד מסובך, אז תראו איך נעשה מאזינים. 077-95-4x7-1. עכשיו זה נהיה כבר קל, תרשמו לכם 077-95-77-77-1. נעשה את זה בעוד וריאציה. 077-95-77-77-1. נאחל לכם הצלחה, הרב ארנברג, ויש לך קו פתוח פה מתי שאתה רוצה.
נכון. תודה.
תודה רבה. תודה. תודה, להתראות. הרב דוד כהן היקר, שלום, צהריים טובים.
שלום הרב משה בן לולו היקר והחביב לנו, לכל עם ישראל כולו. אנחנו נמצאים בימים של מלחמה, עדיין די הקרב מגיעים אלינו שלא נדע מצרות, אבל צריכים להבין שבני אדם צריכים להבין שיש משמעות לחיים האלה, לא סתם החיים ניתנים ונלקחים ככה חטף פתח. לכל דבר יש משמעות, לכל דבר יש תוכן, לכל דבר יש סיבה. צריכים להבין מה הסיבה שבשבילה הקדוש ברוך הוא נותן חיים. ואנחנו יודעים שהפסוק אומר כל עמל אדם לפיו. וכותב הזוהר קדוש, כל היסורים שאדם סובל בעולם הזה, הכל בגלל עוונות שבפה שלו. האדם שחוטא בפה שלו בלי שהוא יחשוב, בלי שהוא יתכוון, בלי שהוא יעשה, כל זה עוונות של מוצרים מהפה של הבן אדם. כל עמל אדם לפיו, כל מה שאדם עמל בתורה, במצוות, הכל הולך על מה? על עבירות שבן אדם, עבירות שבפה של הבן אדם. רק הבן אדם צריך להיות חכם ולהבין, יש לך פה שהוא לא עולה כסף, הוא לא עולה כלום, אבל הוא שווה זהב. אל תבזבז אותו סתם, הקדוש ברוך הוא
נותן לך. בעיקר, הרב דוד, בעיקר אלה שמדברים בבית כנסת, בשבת, אלה הטוב להם שלא היו נבראים בכלל, אם הם יודעים מה הם עושים, כמה הם רוצחים אנשים, היו חושבים 1,000 פעמים בכלל לפתוח את הפה או ללכת לבית הכנסת. מה נגיד לך, הרב דוד, הפה שלנו זה האויב שלנו.
אחת שלום, האויב שלנו.
שנזכה. תודה רבה יקירי, תודה רבה לך יקירי, שיהיו בשורות טובות. שוב אני מזכיר לקראת סיום תוכניתנו להתפלל לרפואת הרב חיים עמוס חמוס בן פורטונה, יהודי צדיק גדול, שתהיה לו רפואה שלמה, ודבורה בת עליה. אני מקווה שאני גם אזכור לדבר איתכם מחר. שני צדיקים שהלכו מן העולם, הרב מנשה מנשה זכר צדיק לברכה, והרב יוסף עבד אל חק זכר צדיק לברכה, מקווה לזכור. שיבדלו לחיים טובים וארוכים חבריי לצוות, קובי סגל שערך והפיק, מוטי קופפר שהיה על הביצוע הטכני. אנחנו מאחלים לכם יום טוב, מלא בשורות טובות, לא לשמוע הרבה תקשורת, לא לשמוע הרבה עדכונים, רק להתחזק באמונה וביטחון. להתראות.